פירושו לצייר, ונשמע פירושו להבין. לצייד ונשמע פירושו להבין, כשההסבר של המהר"ל היה שהמצוות ראשית כל צריך לקיים אותן כציות, כגזרה, ורק אחר כך להבין אותן. כל כך למה? כלומר, מה הדיפוק של הציות והגזרה? התשובה של המהר"ל אמר לנו את התשובה. ראשית אמר המהר"ל, מעשה שנעשה כציות גם מצד העילה, לא היה דבר אחד. דבר שני הוא הוסיף שרק מעשה כזה הוא הכרחי. ועוד שמעשה שנעשה כהבנה, מתוך הבנה, הוא מצד המקבל. זאת ההגדרה, מצד המקבל מצד אחד, והוא גם אפשרי. מה שהסברנו בשיעור הקודם, שהכוונה היא כזאת. דבר שנעשה מצד הבנתו של האדם, הוא תמיד אפשרי, במובן הזה, הוא אף פעם לא מעשה מוחלט, תמיד ישנה אלטרנטיבה אחרת. מטבע הדברים, האדם יודע שדבר שנובע מכוח הבנתו, שהיא תמיד סופית, איננה מוחלטת, דבר כזה הוא תמיד נגוע באיזושהי יחסיות וברלטיביות, הוא תמיד רק אפשרי למציאות. מה שמעניק למצווה את אופייה כמצווה, אופייה כציווי השם, מה שהופך אותה, גם מקשר אותה לקדוש ברוך הוא, הייתה מצד העילה, זאתי העובדה שהיא נעשית כגזרה. מה שנותן למצוות את אופיין המרדתי, מה שמביא אותם לדבקות עם הקדוש ברוך הוא, כי דווקא המונד הגזרתי שיש בהם, הוא זה שגם הופך אותם לפעולות מוחלטות. האדם לא יכול לקבוע לעצמו מצוות, כן? כל מה שנותן, נאמר, לשבת את אופייה, את קדושתה, את האור שלה, היא דווקא העובדה, האמונה שיש לנו במקור האלוקי של מצוות השבת והלכותיה. אבל אם מישהו ינסה לעשות ניסיון, כמו יודע, הניסיון שאדם יקבע לעצמו מצוות, כן? בקיבוץ שרוצים לעשות חגיגה וכל הסדר וכן הלאה. הדבר הזה, ברגע שאני יודע שהשכן שלי קבע את הכללים, אז זה נוטל מהאופי של אותם, של אותו טקס, נוטל את האופי המוחלט שלהם, את האופי האל-טבעי שלהם וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, מהסיבה הזאת, המהר"ל מאוד מדגיש את הגזרה זו שנותנת למצווה את האופי שלה, את הדבקות שלה בקדוש ברוך הוא. נקרא אולי מספר שורות במקום אחר, כאן המהר"ל מסביר את זה. מי שהספר לפניו, אני קורא בפרק ט' דף ל"ב תמיד א', כאן המהר"ל מתאר את הנקודה הזאת של הגזרה. המהר"ל מסביר בצורה כזאת, ואיך לא יקנה, אני קורא באמצע העמוד על עמוד ב' א', ואיך לא יקנה מדרגה אלוקית על ידי המצוות, כי המצוות כולם במה שהן מצוות השם יתברך על האדם, אין ספק שזה התייחסות וחיבור בין השם יתברך ובין האדם. כמו מלך הגוזר גזרה על עמו, ואין ספק כי יש ייחוס וחיבור בין המלך והעבדיו המקבלים את הגזרה, מצד שהוא מלכם גוזר עליהם והם מקבלים. ומאחר שכך הוא, איך לא נאמר מה שמקבלים ישראל מצוותיו וגזרותיו עליהם, שהוא יתברך יש לו ייחוס עליהם בצירוף מצד שהם מקבלים גזרותיו אשר השכל מחייב אותם, שבזה הצד מתקרבים ומדבקים אל השם יתברך אשר הוא נבדל מהכל, ויפנו בשביל כך ההצלחה העליונה בשביל החיבור, החיבור והדיבור כזה. אז המהר"ל כאן מסביר שהערך של המצוות הוא בכך ש... שימו לב, הגזרה נלקח ממנו, אמרה לא סתם ש...
הערך של הגזרה בכך שאני מקיים אותה, הקדוש ברוך הוא גזר ואני מקיים,
אלא הוא באמת נותן לזה איזו רדוקציה למינה של הדלקות.
הערך של זה שאני מקיים את הגזרה, משום שהגזרה,
בכך שאני מקיים את הגזרה, נוצרת זיקה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. הזיקה שבין המלך לבין העם, ובעצם העובדה, מה שהמהר"ל כאן אומר, זה לא סתם, לא רק טענה פילוסופית, אלא משתתף כאן בתפיסה קיומית. מה שנותן למצווה, אנחנו מקיימים מצוות, המצווה מביאה אותנו לאיזושהי דבקות, יוצרת בנו, נקרא לזה רגש דתי, תחושה דתית, הרגשה אלוקית, מובן דתי וכן הלאה. המהר"ל אומר שמה שמעניק למצווה את אופייה, את דבקותה, זה דווקא האלמנט של הגזרה שבה, האלמנט של המלך שגוזר ואנחנו מקבלים. הדבר הזה קשור למערב עניין יותר כללי, הוא תמיד מדבר על כך שהאדם הוא נברא, וכנברא הוא תמיד זקוק לבורא שישלים אותו. אבל מה שהמערב מתכוון לומר שעצם המציאות האנושית היא מציאות שהיא לא יכולה לשאת את עצמה, היא חייבת על מנת להתקיים, על מנת להתממש לבורא. זה מתחיל לכן ב, נאמר, בלישות של האדם. האדם הוא זקוק לכך שיתנו לו כל רגע ורגע חיים על מנת להתקיים. כל רגע הוא מתחדש מחדש, הוא זקוק, נאמר, בצורה הקבלית, הוא זקוק לשפע האלוקי על מנת לחיות אותו. הרי הרגע הבא הוא לא קיים, אני גם לא יכול להבין אותו. אם הוא מוענק לי, אז הוא קיים. אם הוא לא יוענק לי, אז אני לא אהיה קיים. זה מבטא את הזקיקות המתמדת של הנברא לבורא. אבל מה שהמהר"ל אומר בהקשר שלנו זה יותר מזה. האדם, בניגוד נאמר לתפיסות המודרניות, האדם לפי המהר"ל בינינו יצור שעומד בפני עצמו, שקיים בפני עצמו. אם נמצא למשל את העולם של הערכים, העולם של המשמעות, כן? מצד אחד האדם חי וגם מחפש, תחושה, חי גם מתוך הרגשה שמשהו עושה הוא בעל ערך, הוא שווה. יש ערך ומשמעות לחיים שלי. אבל, אומר המהר"ל, וזה דבר שהוא הכרחי לעת המחדה האנושית, כמו שאני כאן בבוקר, זה מתוך האמונה, אבל רק אמונה, מתוך הוודאות, שאומנם יש טעם ויש משמעות וערך לכך שאני אקום בבוקר. מה שהמהר"ל טוען שהדבר הזה הוא לא קיים רק בנברא, הוא חייב את הבורא, חייב ישות מחוצה לו על מנת להתקיים. בלי אלוקים אז האדם גם כן לא קיים. זה בא לכלל ביטוי במושג של המצווה. המצווה הוא בעצם, יש כאן איזושהי טענה אונתולוגית, שהישות של האדם היא ישות שמיננה קיימת לעצמה, היא חייבת מציאות מחוץ אליה, את המציאות האלוקית האינסופית, על מנת למעשה להיות קיימת. אם עלי כן, אז בעצם האדם עצמו, נאמר, אין ערכים. אם אנחנו חושבים שהאדם חייב לחיות מתוך ערכים, שהוא חייב לחיות מתוך משמעות וכן הלאה, המהר"ל אומר שעצם המושג של האדם מחייב מציאות אלוקית. זה מזכיר לי, אולי כדי קצת להמחיש את הרעיון, גם לתת קצת יותר ממשות, אני מזכיר רעיון של פילוסוף אחר, לא בדיוק פילוסופיה אורתודוקסי, אבל א' היה פילוסוף גדול, אבל קצת בשיעור של הרמן כהן. הרמן כהן יש לו שיטה מאוד מעניינת, אגב, גם נאמרו לך שהרס הרבושית למעשה מה שלימדו אז זאת הייתה אסכולה המרבורית שהיא בעצם השיטה של הרמן כהן והצליו גם השפעות מסוימות מהשיטה הזאת במחשבתו של הרס הורוביץ'יק. אני לא תחלתי בעניין אבל ככה נהוג לומר. מכל מקום, נקודת המוצא שלו היא כזאת, נקודת המוצא שלו היא איננה האדם המצוי, אבל לא חשוב על מה שיש, אלא חשוב על האדם הרצוי. ואז השאלה שהוא שואל, אותו אדם רצוי, המושג של האדם בצורתו האידיאלית. איך בעצם הוא יכול, איך אפשר לכונן את המושג הזה?
והטענה שהוא טוען, למעשה טענה מאוד פשוטה, הוא טוען שהמושג, המלא של האדם, מחייב את המושג האלוקי. בלי המושג האלוקי, גם מושגו של האדם, הוא יוצא פגום, הוא לא שלם.
אם אנחנו מבינים את האדם, ישות, שיש לה גם צד אינסופי,
מה אני מתכוון במילים שאני אומר שאדם הוא ישות, שיש לו צד אינסופי?
אפשר להסביר את זה בכל מיני הסברות, אבל הסברה הפשטנית ביותר, לומר שהאדם הוא חי מתוך תחושה, אפילו מתוך ודאות, שמציאותו, רשותו, חייו, הם בעלי ערך מוחלט, אבסולוטי. הדבר הזה מחייב את המציאות האלוקית, שהיא למעשה, אפשר לומר, מבחינת הרמן כהן, ואני חושב שזה לא רחוק מרעיונות של המערב, זה הצד השני של המטבע האנושי.
מבחינה זאת, האדם והאלוקים הם שני מושגים שכל אחד מגדיר או יוצר את השני.
אתה יכול להבין או לדבר על האדם בלי המושג האלוקי. עכשיו, אם אנחנו לא מאמינים בישות אינסופית, לא מאמינים באינסופיות, אם אנחנו מצמצמים את מושג האדם רק למצוי, אז מושג האדם עצמו יוצר פגום. מה שמכן האדם, הייתי אומר, את עומקו, את נפעתו, את מסגרותו, זה למעשה האמונה והמציאות האלוקית, שהיא למעשה מכוננת את המושג של האדם. האדם הופך להיות אדם רק מתוך האמונה והמציאות האלוקית, כמו שגם מבחינה פסיכולוגית זה ככה. אדם שבאמת מאמין באלוקים, מאמין בצורה אמיתית, במציאות האינסופית, אז הוא עצמו משתנה, הוא הופך להיות אדם אחר. במובן הזה שבוודאי שיש הבדל עצום בין תחושת חיים שהיא מתוך אמונה, לבין תחושת חיים שהיא תחושת חיים שהכל יחסי, סופי, מוגבל וכן הלאה וכן הלאה.
זה בעצם הרעיון של המערב, שהוא מדבר בכמה מקומות על היחס בין הנברא. האדם מוגדר כנברא. האדם מגדיר אותו כנברא, פירושו של דבר, שעצם מציאותו של האדם, מושגו של האדם, כנברא מחייבת בורא. הבורא זה הצד המשלים מבחינה זאת של המציאות של האדם.
בהקשר שלנו, זה הצד של הגזירה. אי אפשר לצמצם, הייתי אומר, את מובנו של האדם רק בתוך מה שהאדם יכול להביא. ובדי האדם זה אפשר, או זה נוצר דרך המושג של הגזירה. כמו שאמרתי לכם, זה לא עניין רק מופשט, זה לא עניין תיאורטי, אלא כל יהודי שמקיים מצווה, ששומר שבת, שמניח תפילין, אז למעשה חש את האלמנט הזה של המצווה. כלומר, המצווה היא יוצרת ההלכה, היא למעשה אפשר לומר, כמו שהרב הזכרתי, אני חושב באירופה, מסביר את ההלכה הגמורה המעשית של החיים. היא נותנת לחיים את, הייתי אומר, את הכיוון שלהם, יוצרת עולם, יוצרת איזושהי משמעות, מצילה את האדם, מוציאה אותו מהטוב עבור, מהבנאלי, מהחולי, וכן הלאה וכן הלאה. מכאן, או זאת הסיבה, זה מה שהמהר"ל מסביר, המושג של הגזרה. שימו לב, זה לא הצורה הפשטנית, אנחנו מקיימים את המצוות בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו, אם לא נקיים אותה, הוא יעניש אותנו. המצוות של המהר"ל, שחזקים לו, הוא מאוד אופייני. הוא לא אומר, זאת גזרה, אנחנו צריכים לקיים, כן?
נקודה. הוא נותן לעניין הזה את השיקוף האונתולוגי. הוא אומר, זה צורת כיוון היחס שבין היהודי לבין הקדוש ברוך הוא, והצורה הזאת היא למעשה יוצרת זיקה, שהיא הזיקה הנכונה, או לפחות הבסיס של הזיקה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. רציתי להעיר משהו, בבקשה.
קצת
לחזור לטענה
של
הרמן
כהן. כמו שאמרתי, אז הוא מדבר על איזושהי אינסופיות שיש באדם, והאינסופיות הזאת שיש באדם היא לא קשורה בכלל לאיזו אינסופיות אחרת. זאת אומרת, תפיסה של אלוהות, של אלוקים, זו תפיסה של אינסוף שהוא מחוץ לאדם, שהוא טרנסצנדנטי, הוא לא בתוך האדם. בסדר, אדם מוצא בעצמו איזושהי הוויה אינסופית. עדיין לא אומר, כלומר, כל מושג האלוהות הוא איזושהי הוויה אינסופית שהיא מחוץ.
כן, אבל אתה אומר ש...
גם בפנים, אבל... גם
ליכוד. המושג של האדם, הטענה שטוען אותה המערז, אני חושב שגם הרמן כהן, אם שאני לא משוכנע שזה דרכו סגנון, שהאדם מוצא בעצמו את אותו מציאות אינסופית, אבל המציאות הזאת, אם אתה תנסה לגזור אותה רק מתוך האדם, אז בעצם היא לא אפשרית. כלומר, האדם, יצור אנושי, סופי, מותנה, חלוי וכן הלאה, אז אין בעצם הצדקה לאותו ממד אינסופי שמוצא בעצמו. הגזירה של הרמן כהן היא אפילו זיקה פילוסופית, זיקה מושגית, אפילו אני קצת נותן לזה, גורר את זה כדי שזה יהיה יותר מובן מתיישר על ידינו למישור הפסיכולוגי או למישור הקיומי. לא זה ממש עניין מופשט לחלוטין, מושגי. יש איזה מושג של אדם, אני מדבר במונחים קנטיאניים, האדם המוסרי, האדם האתי, האדם לא כפי שהוא אלא כפי שהוא צריך להיות, והאדם הזה כפי שהוא צריך להיות הוא לא אפשרי, אלא אם כן יש לו מושג אלוקי שהוא זה שמכונן אותו כאדם. זה הצד השני של המגדירה של האדם.
במובן
שהוא נותן לו מערכת מוסרית? לא שהוא נותן לו מערכת מוסרית, אלא שהוא יוצר אותו כאדם. אם אני מבין אדם, נאמר כישוב שיש לו את האתי, את היכולת או את התביעה או את היכולת, אני לא יודע אם אנחנו נעביר את זה, להתנהגות מוסרית. למעשה, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי מבחינה מושגית, אלא לכן ישנו מצטרף אליו המושג של האלוקים, שלפי המנכון שני המושגים הללו מכוננים אחד את השני. אלוקים והאדם הם שני צדדים של אותה מטבע עצמה. אבל נחזור יותר למאמר, הכוונה היא מבחינה זו, זה בניגוד לשיטות או לתפיסות המודרניות הם כל הזמן רוצות לעגן את האדם באדם. הפעמה שנתנת כאן שאי אפשר לעגן את האדם באדם, והדרך היחידה לתת לאדם מובנו לזכוף את קומתו נאמר, את מסגו, היא רק מתוך האמונה באלוקים, שהאמונה באלוקים זה לא אישור חיצוני, כמו שהמהר"ל מסביר, אלא זה אישור פנימי, זה חלק מהמבנה, זאת אומרת, הבורא באיזשהו מקום, הייתי אומר, תמון בתוך הנברא, בעצם ההגדרה של הנברא כנברא. בעצם זה שאתה מגדיר אותו כנברא, זה עצמו אומר שיש כבר בורא. ולכן המושג של הבורא נכלל בעצם היותו נברא, והוא זה שמעניק לו הוא זה שמכונן אותו, הוא זה שיוצר אותו. במילים מאוד פשוטות, אפשר לצאת בצורה מאוד פוסטלית, ולא דברים כל כך יקורים. הכוונה היא שבעצם אנחנו לא יכולים לדבר על... אנחנו לא יכולים להיות בני אדם, כמובן העמוק, המלא, הרחב של המילה, בלי האמונה באלוקים. זה בעצם האמירה הזאת. כשהאמירה הזאת שלבת, יש לנו חשבה שאדם שלי יכול להיות אלוקים, לבנות את עצמו על עצמו וכן הלאה וכן הלאה. בבקשה.
ככה אני יודע, אמר כהן, גם הוא אין באיזושהי צורך מעגן את האדם באדם, כמו שכמו הפלטות שיש את עולם האידאות ויש את העולם שלנו. והאדם יש לו את השאיפה להגיע בעולם האידאות הזה, אבל תכלס הוא לא מסוגל להגיע. כל מה שעושה זה יש לו את עצמו ואת השאיפה, אבל הוא לא מסוגל להגיע.
טוב, זה לא בדיוק ככה, אמר כהן הוא אידיאליסט. אמרתי שהוא מעגל את עצמו על הרצוי, זה משום שבמישור מסוים אין כבר הבחנה בין הרצוי לבין המצוי. אבל זה רעיון קצת מסובך והוא חורג גם. זה צריך חבל להסביר מה הכוונה. אבל אפשר לומר אני אומר את זה בחצי משפט, אפשר לומר שבמישור של האינסופיות, אז הפער הזה שאנחנו אומרים, אפשר לבוא למה טוב, אז אני מרגיש צורך, יש רצון. אבל מי אמר שזה ככה? התשובה שבמישור שעליו אנחנו מדברים, שהוא המישור של האינסוף, מה שאנחנו מגדירים ביחס לאלוקים כמציאות איננו אותה הגדרה. כשאתה אומר אלוקים נמצא, אתה לא אומר את זה באותו מובן שאתה אומר שלך נמצא, כיסא נמצא. בעצם המושג מציאות עצמו משתמש. במושג של המציאות של אלוקים, אז אין הבחנה בין רצוי למצוי. באינסוף מתבטלת ההבחנה הזאת, וזה אני חושב העוקץ של השיטה האידיאליסטית שלו, אבל אמרתי את זה בחצי משפט, לא בטוח שזה יכול להיות מובן מתוך האמירה הזאת. בבקשה.
אני חושב שזה
לפי מה שהרב מסביר, אז מה זה הנשמע שבא אחרי הנעשה הזה? זאת אומרת, האם הנעשה הוא רק פליטה?
יחד עם זה צריך להרגיש שהמערב, כשהוא מדבר על המצווה כגזירה, הוא לא מתכוון לומר, וזה דבר מאוד מיוחד בשיטה של המערב, אני קצת סוקר מלמעלה, אני ממליץ מי שרוצה שתהיה חלק מהלימוד הזה, פשוט שילמד קצת את זה את המצווה, שכדאי ללמוד אותו, ולבוא ללמוד אותו לישיבה, אני רק מלמעלה מעיר הערות שאני חושב שיוכלו לסייע את מה שרוצה ללמוד. המערב לא מתכוון לומר שהמצוות אין להן טעמים. הוא אומר למשל בסוף פרק ח', דף לא מגמוד א' לסופות, אבל המצוות שאין טעמם יזוע ומגלה, הלא הם ידועים במשה ושאר החמים לפי מעלתם ומדרגתם. זאת אומרת, אומר מפורש שהמצוות יש להם טעם ורעות, אלא שהטעם הזה ידוע למשה ולחכמים כל אחד לפי דרגתו. עד שכל המצוות הן לפי סדר השכלי, זאת אומרת, כל המצוות הן לפי סדר, תרגמי תמיד חוקיות, כאן התרגום הוא שונה לפעמים משפט למשפט, יש בזה כמה וכמה נימות. בהקשר שלנו נאמר סדר הדיוני, מובן, ראויים לאדם, ולפך הנזקים המצרפים בתנפשו, זה נעשות בהמשך. והוא מוסיף ואומר כמה משפטים אחר כך, והאדם וחוק וגזרה כאשר אינו עומד על טעם המצווה שעושה את האלוקים. אז יש כאן דבר מאוד מעניין. המהר"ל אומר שיש טעם למצוות, הוא לא מכיר את העובדה. המהר"ל, זה נבחן בעוד כמה נקודות, הוא בעצם מצרף כמה שיטות ביחד, וגם כאן הוא מצרף כמה שיטות. המהר"ל אומר יש טעם למצווה. עובדה שמשה רבנו מבין, שאר החכמים מבין את הטעמים של המצוות, אבל לגבי האדם, הפרספקטיבה של האדם הרגיל, שהוא כפי שהמהר"ל מגדיר אותו שכל מוטבע בחומר, גם זה מונח שעוד נזדקק אליו, מבחינת האדם האנושי, הטעם הזה הוא גזרה. זאת אומרת, יש כאן שילוב למעשה, וזה מאוד אופייני למהר"ל, בין שתי גישות. הגישה האחת שהמהר"ל מאוד מדגיש אותה שיש טעם למצוות, אבל הטעם הזה נמצא באיזשהו עולם עליון, רק משה רבנו מסוגל להבין את טעמי המצוות, וגם הם, גם לגבי משה רבנו, שאר החמישים לא נגלה למשה. כל כך למה? זאת עוד נקודה שמי שקצת קרא את המהר"ל, אז הוא רואה, משום שמשה רבנו היה ענב. הענבה היא היכולת להבין את הטעם של המצוות. אבל לגבי האדם הרגיל, שבעצם התודעה האנושית הרגילה, היא לא מסוגלת להבין את הטעמים של המצוות, לגביהם המובן של המצוות זה המובן של הגזרה. אולי ראשית כל, יש כאן תפיסה, הייתי אומר, דיאלקטית במובן הזה, שיש כאן שתי נקודות מבט. יש נקודת המבט האנושית, שבאמת אין טעם למצווה ולא עוד, אלא שכל מובנה הוא גזרה, ויש את הפרספקטיבה האלוקית, או הכמעט אלוקית, של הטעם למצווה. כשהמהר"ל אומר שמשה רבנו, כיוון שיש לו ענווה, לכן הוא מסוגל להבין את טעמי המצוות, הוא בעצם מתכוון למה שלחסידות נקרא ביטול היש. המהר"ל מגדיר את הענווה כפשיטות. כלומר, אולי אני אסביר מה להמחיש את הרעיון דרך, נאמר, דרך המוסר, ונוכל אולי גם קצת להבין את הזיקה ואת המשמעות שיש לגישה הזאת. אדם רגיל באים אליו ותובעים ממנו להתנהג התנהגות מוסרית. אדם שהוא אדם חומרני, שהוא מחפש סיבות להתנהגות, הוא באמת לא נמצא טעם וסיבה למה להתנהג באופן מוסרי. אני יכול לגנוב בלי שאף אחד לתפוס אותי או לעשות כל מיני מעשים, למה שלא עשה את זה? אתה תבוא ותאמר לו כל מיני דברים, למה ראוי להיות ולהתנהג באופן מוסרי, הוא יפוס אותך כדורש דרשות ולספר סיפורים מהסיעה. זה לא ישכנע אותו, מה פתאום, שמה זה טוב. לגביו, הסיבה להתנהגות מוסרית היא תהיה גזרה. הוא יפחד מהמשטרה או מכך שהחברה תוקיע אותו וכן הלאה. אדם, נשים לב, בתודעה כזאת, שהיא תודעה חומרית, תודעה שפועלת רק מתוך סיבה, בתודעה כזאת ההסבר שההתנהגות המוסרית היא התנהגות משום שראוי ככה להתנהג וכן הלאה, היא בעצם לא מבוססת בהקשר שלנו על איזושהי תועלתיות. לגביו, הדרך היחידה שתניע אותו להתנהגות מוסרית זה הדרך של האיום, הדרך של הגזרה. אדם שיש לו כן את הקטגוריות של חשיבה מוסרית ומונית, אז הוא יהיה מוכן להבין למה, הוא יבין למה ראוי ככה להתנהג, למה הדבר הזה הוא אומנם מתאים לאדם שהוא בעל תבונה, שהתנהג באופן מוסרי, שכך ראוי לו לנהוג וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מה שלגבי תודעה מסוימת הוא דבר בעל מובנות, יש לו טעם, יש לו הסבר, הוא נמצא תחת איזושהי חוקיות. לגבי האדם שנמצא ברמה נמוכה, שאין לו את הקטגוריות הללו של ההסבר, לגבי האדם הזה זאת גזרה, ואז המוסר יופיע לגביו רק כגזרה. עכשיו, המהר"ל אומר שזה גזרה, לא מתכוון לומר, הגישה של המהר"ל, כמו שאמרתי, היא בעצם גישה דיאלקטית, היא מדברת על עולמות. האדם של המצווה נמצא בעולם העליון, שהוא עולם האצילות. לגבי האדם, שהתודעה שלו היא תודעה שמבינה רק יכולה להבין הסברים פיזיקליים, הסברים חומריים, הסברים מקסימום מוסריים, בכל אופן הסברים ששייכים לעולם שלו, אז באמת המצווה היא תראה כעניין שרירותי, כעניין של גזרה, ולכן זה האופן שבו המהר"ל משלב את שני המישורים, את שתי השיטות הללו. הרי למעשה שתי השיטות הללו מייצגות באמת שתי שיטות שחלקות יש להן משמעות או השלכה רבה מאוד. השיטה אחת אומרת, המייצג המובהק של החיצוני זה הרמב"ם, שבעצם הערך של המצוות זה רק כשאתה מקיים אותה מתוך הבנה. הזריקות שיש לו לאדם אחר שהוא מקיים את המצווה, כי דווקא משום שהוא מקיים את המצווה מתוך שיש לו את הבהירות של האמת, של הערך הפנימי שיש בדבר, ולא עוד, אלא הערך הפנימי שבדבר שהוא חוכמת השם, הוא בעצם הדבקות שלו. אם אתה מקיים את המצווה מתוך טעמה, אז אתה תדבק. לעשות דבר זה לעשות דבר מתוך שאתה מבין אותו. הדרך שלך להזדהות איתו היא להבין איתו. כשאתה מזדהה איתו, אתה למעשה דבוק באותה חוכמה אלוקית, באותו המהרה שיש שאתה מבין. לפעול משהו זה לפעול, מתי אני הופך להיות מוסרי? אני הופך להיות מוסרי, אני שוב לוקח את המשל שלי, כשאני פועל מתוך שאומנם אני חופשי, ואני מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, ורק אם אני מבין למה אני עושה את מה שאני עושה, אז למעשה אומנם בעל ערך. זאת היא כאמור השיטה של הרמב״ם. השיטה הפוכה למעשה, והיא השיטה שרווחת היום, אני חושב גם מבחינת התודעה המחשבתית וגם מבחינת יומית רכת, לקיים את המצוות ודווקא לקיים אותן כשור לאור וכחמור לנסע. ככל שזה יותר, הערך הדתי של המצווה הוא דווקא בכך שאתה לא מקיים אותן מתוך מובנות. עכשיו, אם יהיה להם מובן, הם יעבדו את ערכם הדתי, את ערכם האלוקי. המערך כאמור משלב את שתי השיטות, והשילוב הזה הוא חלק ממערך רחב יותר, בכך שהוא אומר מצד אחד אומר יש טעם למצווה, אבל כשהוא אומר שיש טעם למצווה, כבר אמרנו שהמהר"ל, אחד הדברים שהוא חוזר עליהם שגורים כאן בפרטים הראשונים, שהתורה היא על-טבעית. כשהמובן שהתורה היא על-טבעית, יש לו לזה מובנות כפולה. א' היא על-טבעית במובן הזה שהיא איננה שייכת לשום חוקיות שקיימת בעולם, לא לחוקיות הפיזיקלית, לא לחוקיות החברתית, לא לחוקיות הפסיכולוגית. מבחינה זאת הוא מתנגד בעד ההסברים של בעלי המוסר, שבעלי המוסר נותנים כל מיני הסברים שהתפקיד של המצווה זה לתקן את האדם, לשפר אותו וכו'. לפי המהר"ל זה גם כן לא נכון. המצווה אין לה שום טעם ששייך לשום מישור אנושי. מבחינה זאת הוא דומה לכוזרי שרואה במצווה עניין אלוקי, שהוא לא שייך לא לעניין הטבעי ולא לעניין הנפשי וגם לא לעניין השכלי. מבחינה זאת, אז הטעם של המצווה, המצווה היא על-טבעית. במובן השני שהמהר"ל אומר שהמצווה היא על-טבעית, שהתודעה האנושית של שכל נתון בחומר איננה יכולה להבין. אדם שצורת ההסבר שלו היא פיזיקלית, פסיכולוגית, מקסימום דרך המוסר, לא יכול להבין את הטעם של המצווה, שהוא בעצם מתקיים לטעם של המצווה למסתר של התורה, לקבלה, לאותם טעמים ששייכים, כמו שאמרתי, לעולם האצילות. מבחינה זאת ודאי שיש אידיאל לקיים את המצווה מתוך ההבנה שלה, אבל זאת היא דרגתו של משה רבנו, שהתנאי לאותה הבנה היא הענווה. למה הענווה היא התנאי להבנה? משום שהענווה, זה שוב עניין רחב הרבה יותר, הענווה היא אותה תפיסת עולם שבה אדם לא תופס את עצמו ואת העולם כישות. כמציאות שעומדת לפני עצמה. אני לא אעריך בנקודה הזאת, מכל מקום, ענווה זה לא איזו תכונה בנפש, אלא זה שינוי של כל המבנה הפנימי של האדם. זה אישיות אחרת. אנחנו בדרך כלל נמצאים בתוך תודעת אני, יש איזה אני פועל עושה, עומד בעולם ופועל, ומכוח זה הוא גם שואב את הסברה ואת הבנתו. הענווה היא בעצם ביטול אותו יש, ביטול האני, ורק משה, מי שקיים לדבר הזה הוא יכול להתאחד עם התורה ולהגיע להבנה של הטעם של המצוות. זאת מכל מקום הזיקה בין הענווה לבין הבנת טעמי התורה. זאת היא דרגתו של משה רבנו וכל חכם לפי דרגתו. ובוודאי שיש אידיאל, כלומר המהר"ל ודאי יסכים שישנה דבקות דרך הבנת הטעמים. אבל הדבקות הזאת שהיא דרך הבנת הטעמים היא באמת קיימת רק לדבר אותם יחידי סגולה שיש להם אומנם את מידת הענווה. לגבי האדם הרגיל, אז אותו טעם למצווה הוא מופיע כבר כגזרה, הוא הופך להיות אלטי, הוא הופך להיות טרנסנדנטלי. לגביו המשמעות הדתית היא המשמעות של הגזרה. יש כאן למעשה שתי שיטות, הייתי אומר, שהן אומרות, נכון שהשיטה שאומרת שהאדם שפועל מתוך הבנתו, הוא פועל מתוך עצמו, אז בעצם הוא האדם הדבק, הוא האדם השלם, הגישה הזאת, אומר המהר"ל, היא גישה נכונה, אבל הגישה הזאת שבאיזשהו מקום יכולה להתאחד באמת עם תפיסות שמוכנות להעמיד את האדם על עצמו, הגישה הזאת היא נכונה, אבל היא נכונה לגבי סוג אחר של תודעה. היא איננה נכונה לגבי התודעה האנושית השכיחה. היא נכונה לגבי אותו אדם שיש לו תמידה בענבה והוא מגיע לאותה דבקות באלוקים. לגבי התודעה האנושית הרגילה, היכולת להיות אינסופי, כי רק דרך המושג הזה של גזרה, רק דרך המושג הדתי או דרך הכינון של היחס של המלך ועמו, המלך ועבדה.
לפי
הרמב"ם אני חושב אבל זה עניין רחב, גם הרמב"ם בעצם מתכוון להבנה. כשהרמב"ם מדבר על דבקות שכלית הוא ודאי לא מתכוון לשכל הפשוט, היומיומי. יחד עם זה, הרמב״ם מציב את זה כעיקר העבודה, כתב של העבודה, כתניה של העבודה, שהמושג הדתי של גזרה הוא בעצם נחשב אצלו רק כאיזה אמצעי, עבודה על מנת לקבל פרס וכן הלאה וכן הלאה. אפשר תמיד לצמצם את הדברים עד למישור של הדרכה, מה בעצם איך צריך לעבוד, אבל הרמב״ם מתנגד למסוכים שהמצוות הן גזרות. זאת אומרת, המצוות הן כולם, יש להם מובנות, יש להם טעם, ובעצם צריך לקיים אותם מתוך הבנתם, זה האידיאל. המהר"ל, בצד מסוים, כמו שאמרתי, הוא רוכב כאן את החבל בשני קצותיו, הוא אומר, היהודי הרגיל לא פשוט, אבל הוא יודע את זה, ואולי שלא יהיה כמו שיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא, מתוך התחושה הדתית הזאת של אני עושה את רצוני דברה, וכו' וכו'. ודאי שישנה רמה גבוהה יותר של דבקות, נקרא לה הרמה של משה, הרמה של הענב, הרמה של הדבקות הפנימית, הנסתרת, המיסטית, איך שלא תכנו אותה, אבל היא כבר רמה שאיננה שייכת לתודעה האנושית. אי אפשר לערבב את שני הדברים אחד עם השני. כלומר, אם אתה תנסה לעבוד ברמה הזאת, האנושית, עם המושג הזה, כלומר, שלא מתוך ענבה, אז בזה אתה פרצת את כל השברת את כל העניין כולו.
אני חושב שאפשר להגיד שזה לא סתם שהאדם האנושי לא יכול להבין את הטעם של המצווה. זאת אומרת, האדם הרגיל, כשהוא מחפש טעם, הוא מחפש איזה תכלית. הוא מחפש איזה משהו מבחוץ שיעמיד איזה הסבר למצווה, אבל תמיד הוא יחפש תכלית. ובעצם טעמי המצוות הם בעצם דברים שהם נמצאים בתוך המצווה. ולכן אדם חומרני שהוא תמיד יחפש את התכלית מעבר למצווה, לא יוכל למצוא אותה, אבל אדם שיש לו איזו תודעה אחרת, תודעה שלא מחפשת תמיד טעמים לדבר מחוץ עלו, משהו של תכלית, יוכל לעבור.
כן, אני מסכים מה שאתה אומר, זאת אומרת, המושג שהשכל מודבר בחומר הוא משתתף בתיאור שלך, שאלה תמיד מחפש סיבה מבחוץ. ולכן, בסופו של חשבון, הוא צריך איזה עיגון במוחלט חיצוני. שלגביו זה מופיע כגזרה, זה משהו לא מונהר אלא משהו שמופיע כגזרה. הענב, שהוא יש לו תמידת הפשיטות, הוא בעצם דבק בקדוש ברוך הוא, ואז הוא אחד
חוכמתו ועצמתו אחת הוא, והוא זה שמסוגל להבין את טעמי המצוות וגם לפעול ולקיים אותה מתוך התודעה ומתוך ההבנה הזאת.
ואצלו אין את הפעם של גזירה? שנעשה?
רק עניין אידיאלי, זאת אומרת, גם משה רבנו היה בן אדם, כן? זאת אומרת, גם משה רבנו לא הגיע לשער החמישים, לכן גם אצל משה רבנו היה פן של גזרה. אבל במובן מסוים, ברגע שאדם מגיע למובנות המלאה, אז לא צריך לגזור עליו. זאת אומרת, מי שמבין, הוא לא צריך לגזור עליו. לכן מי שבאמת, אבל להבין, הבנה מלאה זה בעצם להיות אלוקי. אז זה נאמר, כי לא יראני אדם וחי. גם אצל משה רבנו עדיין היה פער בין ההבנה השלמה ואת חוכמת השם לבינו. וככה מהר"ל מסביר את מה שכתוב בחז"ל, שמשה לא הגיע לשער, לא הגיע לשער החמישים, לכן גם אצלו היה איזה צד מסוים של גזירה. בבקשה.
היחס של בורא ונברא שהרב תיאר לפני המקביל היחס של
גוזר ומצווה? בהקשר שלנו זה יחס של מלך ועבד, שזה זה שמצווה ומי שמצווה.
מחפש את הכלית ולא מוצא אותה מבחור ונתקל באיזושהי סתימות שהיא גזרה. יותר מזה, במובן של גזרה לגזור שרה בבן אדם שהוא בכירי לכאורה, לא בבן אדם שהוא ברור, תלוי.
טוב, זה באמת הנושא הבא. אני חושב שהקטע הבא שאני חשבתי לפתוח איתו הוא למעשה, אם אני מבין נכון את השאלות שלך, אז אני מתייחס לשאלות הללו. אולי נפתח בקטע הבא, נקרא קצת, שם אני מנסה להבין, אני מקווה שזה יענה על השאלות, אם לא, אז שואל אותם שוב. אני קורא בפנים שלפניכם, זה שאלות הכי בשביל דבר שלך לדעת. אבל אני רוצה שוב לחזור, יש כאן שיקוף זה לא פילוסופיה, יש כאן שיקוף של עניין מאוד עניין מאוד מהותי, שהוא בעצם משקף תודעה של קיום מצוות, שללא ספק לבדנו בלעדיה היא אפשר, זאת אומרת, היא בעצם המובן של להיות יהודי, של להיות שומר מצוות. ועוד יש לך לדעת, מה שהיו מקדימים ישראל נעשה למשמע דבר זה בוודאי. כאן המושג שנעשה למשמע קצת משתנה. כאן המשקל לא על הציות אלא על העשייה. העשייה קודמת להבנה. דבר זה בוודאי. כי אצל האדם מן הידיעה שיודע שדבר זה טוב לו לעשות, נמשך המעשה. אם לא היה יודע שטוב לו לעשות, אם לא עושה. זאת אומרת, אצל האדם ההבנה היא תמיד קודמת לעשייה. קודם אני צריך להבין שכדאי לי, שטוב לי לעשות את זה, ורק אחר כך אני אעשה. ולא חיים ישראל, המערב כאן שימו לב, כבר נותן הבדל, הגדרה שבהבדל בין ישראל לבין הגוי. בין, נאמר, התודעה או אופי שבו הגוי פועל, הבדל שאדם יתגלגל גם לחסידות מוכרת של הגמור וכן, הגוי אצלו ההבנה קודמת לעשייה. ולא חיים ישראל, במה שהם עובדים, השם יתברך, עיקר עצם שלהם, מה שנבראים עליו, הוא לעבוד השם יתברך במעשה. והידיעה בפעולה זאת נמשך אחר המעשה. וכן ההבדל בין היהודי לבין הגוי, וזה כמובן נסמך על דברי המדרש בגמרא שקראנו, שעם ישראל הם הבזיזה. קודם הם עושים ואחר כך הם מבינים. העשייה קודמת להבנה של ישראל. בעוד שאצל אומות העולם, ההבנה, הבנת המהות של העניין, היא זאת שקודמת לעשייה, וזה כאמור מסמן הבדל בין ישראל לבין אומות העולם. הדבר הזה מנומק בשורות שקראנו בכך שישראל עיקר עצם שלהם מה שהם נראים עליו ולעבוד השם מדברה. זאת היא עצמיותם, כיוון שכך הם פועלים בצורה הזאת.
אבל אצל כל האדם, המעשה נמשך אחר הידיעה. מפני שמן הידיעה בא המעשה, אם לא ידע, אין כאן פעולה. ולפיכך צריך להקדים השנייה אל הידיעה. בעצם ישראל שהם נבראים לעבור את בורם, הרי בבריאתם הוא המעשה, והידיעה לפועל הזה נמשך אחר המעשה שיש לו לעשות. ודבר הזה, תקרא עוד כמה, עוד מספר שורות, פשוט כדי להגיד, זה משתמשים בו המלאכים. שכל אחד ואחד הוא נברא דבר שהוא פעולתו, איזשהו הסדר של הגמרא שזה הרב של מלאכי השרת. אבל אם כן, המלאכים כל אחד ואחד נברא דבר שהוא פעולתו. אצל המלאך שאינו כמו האדם שהוא בעל בחירי. ולא ייתכן עליו לומר שהוא נברא על פועל זה. שווה בחירי הוא לעשות כזה פועל שיוצא, אין לטוב, אין לרע. ודבר זה, אינו במלאכים רק הם נבראים על פעולתם. כלומר, ההבדל בין האדם לבין המלאך, שהאדם הוא תמיד, יש לו אפשרויות, כן? הוא תמיד ניצב מול, וככזה הוא אף פעם לא אחד, אני אשתמש במונחים מודרניים קצת, הוא אף פעם לא מה שהוא. מה אני מתכוון לומר? אני מורה. אבל בעצם, גם בתוך התודעה שאני מורה, תמיד תהיה לי גם התודעה שאני יכול להיות גם משהו אחר. אני יכול להיות גם, סוחר, יכול להיות המון דברים, כן. זה שאני במקצוע הזה, תמיד יהיה מצב שאני לא אחד. יש כאן איזה מצב שהוא המצב האנושי, הוא אף פעם לא אחד עם עצמו. הוא אף פעם לא מה שהוא לגמרי. משום שגם אם יש לי עכשיו זקן, אבל תמיד יסתתר עוד משהו מתחת הזקן. אני יכול להיות גם בלי זקן. וזה מצבו של האדם, כמו שמגדיר אותו כבעל בחירה. לעומת זאת, המלאך הוא אחד עם מה שהוא. זאת אומרת, אין למלאך אפשרויות, אלא הוא מזוהה לחלוטין עם פעולתו, הם נבראים על פעולתם. המלאך, אם הוא חסד, אז הוא חסד. אין לי את המלאך מצד אחד ואת החסד מהצד השני, שהם שני דברים, משום שהמלאך בוחר לעשות את החסד, אבל יכול היה גם שלא לעשות את החסד. המלאך מיכאל, החסד הוא החסד עצמו, והוא גם המובן, התודעה, הידיעה של החסד. אין כאן הבחנה בין תודעתו של המלאך, פעולתו של המלאך, למה שהוא המלאך. אלא הם כולם אחדות אחת. בעוד שהאדם, כבעל בחירה, הוא תמיד, כמו שאמרתי, תמיד הוא לא מה שהוא, לא נברא על פעולתו. מהגדרות של המערה לא אף פעם לא יהיה עצמי. משום שאם להיות עצמי פירושו של דבר להיות מה שאני, הרי האדם הוא אף פעם לא יכול להיות מה שהוא, בעצם העובדה שיש לו כמה וכמה אפשרויות. זה ההבדל בין האדם לבין המלאך, ולפיכך בריאתם הוא הפועל, והידיעה בפועל שלהם נמשך אחר העשייה. ולפחתי, בפועל של מלאכי גיבור פעם עושים שלו. אם כן, ההבדל בין האדם לבין המלאך הוא בדיוק בנקודה הזאת. כדי להבין מה המערב מלמד כאן, אז אני רוצה קצת, הסיטואציה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאפשר היה לחשוב. למה? משום ש... אני רוצה שנבין, הסיטואציה היא לא סיטואציה כזאת שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצווה אותם ולכן הם מקיימים את ציוויו גם בלי להבין. למה? לא זאת היא הסיטואציה. הסיטואציה היא שונה. זה דבר פשוט. אני מניח שכל אחד מאיתנו, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותו לעשות משהו, אז הוא היה עושה אותו גם אם הוא לא היה מבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה. הסיטואציה היא הרבה יותר מורכבת ולכן גם היא פרדוקסלית כל כך. מדובר, הקדוש ברוך הוא פונה לעם ישראל ולא מחייב אותם, לא מצווה אותם לקבל את התורה. הראיה שבני עשיו ובני ישמעאל לא קיבלו את התורה, זאת אומרת, הוא נותן להם את החופש ואת החירות. האם אתם מקבלים את התורה או לא מקבלים את התורה? ואז עם ישראל מקבל את התורה, אף על פי שהוא בעצם לא מבין, אין לו סיבה למה לקבל את התורה. הוא לא יודע אם באמת התורה זה טוב לו, זה ראוי לו, הוא לא ראוי לו. הוא פועל, יש כאן איזושהי יכולת לפעול, לא מכוח ההבנה. כשאדם, כן, או אני אתרגם את זה, ודאי שיש כאן את זה השלכות, וזה אין לי ספק שזה מה שהמהר"ל פועל לנגד עיניו לגבי. אדם, נאמר, שרוי בספק, האם עליו להיות יהודי, האם עליו לקיים מצוות או לא. עכשיו, מה שבעצם המהר"ל כאן אומר, נעשה ונשמע. זאת אומרת, מה פירוש נעשה ונשמע? קודם תקיים מצוות, תקבל עליך עוד מערכות שמיים, אחר כך תבין למה זה נכון וראוי להיות יהודי. כאן העניין הוא הרבה יותר מסובך, הסיטואציה הרבה יותר מסובכת. שהרי כאן מדובר במצב שאני נמצא בחוץ. אני לא יודע באמת האם עליי להיות יהודי או שמה אני, זה לא נכון, לא ראוי, אין סיבה, זה לא טוב שאני אהיה יהודי. ובכל זאת, אומר המהר"ל, אתה יכול לעשות, דיינו, להכריע להיות יהודי, לקבל עליך עול מלכות שמיים ומצוות, גם אם אתה לא מבין, רק אחר כך אתה תבין. בדיוק כמו עם ישראל, שלמעשה אין להם סיבה לאחר כך להיות ישראל, ובכל זאת יש יכולת לקבל עליי עול מצוות, גם אם אין לי את הסיבה ואין לי את הטעם והנימוק, למה באמת אני צריך לעשות את זה. הדבר הזה, הקדמת נעשה ונשמע, מהבחינה הזאת היא ודאי פרדוקסלית. משום שכמו שהמהר"ל מסביר אצל כל אדם, אז קודם זה המבנה הרגיל והפשוט, שקודם אני צריך להבין, ורק אחרי שאני מבין למה עליי לעשות, אז אני עושה. והנה אומר המהר"ל, לא. קודם עליך לעשות, ורק אחרי שאתה תעשה, אז אתה תבין. איך הדבר הזה מתבצע? למה, מאיפה נובעת היכולת הזו? איך יש יכולת לאדם, אני רוצה שנבין, אין הכוונה כאן למה שתמיד מנסים ככה לפתות אותנו, לרמות אותנו, תלך לישיבה. פעם בישיבה אתה כבר תבין את הכל או משהו כזה. הכוונה היא לא לעשות כאן איזו תנועה של הונאה עצמית, אתה מרמה את עצמך. אתה בעצם, יש עליך לחץ חברתי או אחר, להיות יהודי טוב, אז טוב, מצאנו קודם, אני רוצה לך קצת מה מדובר כאן, צריכים לתת קרדיט לעניין הזה שמדובר כאן במשהו אמיתי, במשהו כן. זאת אומרת, בדרך כלל, כשמי שמדבר אלינו בצורה כזאת, אז הוא מדבר מתוך איזה... לא מתוך, הרבה פעמים הוא מדבר שלא מתוך כנות, זה רק איזה מין תרגיל, כן? קודם תיכנס, רק שיהיה בכלל בכלל, תפסיק לשאול את השאלות, או משהו כזה, לא יהיה לך את העוז, את הכוח, את הרצון, וכן הלאה. כאן המהר"ל מדבר על משהו ממשי, על אדם שיש לו באמת עומד בפני אפשרות ממשית, והנה אומר המהר"ל, נעשה ונשמע, ואז השאלה היא, מה פתאום, למה שהוא יעשה דבר כזה, איזה מין היגיון? השאלה שאנחנו צריכים לשאול, מאיפה נובעת היכולת לעשות פעולה כזאת כשהתביעה כאן, כמו שאמרתי מקודם, שזו תהיה תנועה כנה, שאני אעשה אותה מתוך חופש אמיתי, ולא מתוך פחד שלא לעשות את זה, מתוך לחץ, תראה כולם ככה, אז גם אתה צריך להיות ככה או משהו כזה. זה המובן האמיתי של העניין הזה של המעשה ונשמע, שכפי שראינו, המהר"ל מרגיש את הדבר הזה כהבדל שבין ישראל לבין אומות העולם. בבקשה.
הוא מבין שכדאי לעשות
את כל הרחב ותשמור ונתן העולם. אני מסכים איתך, ולא עוד אלא שההבנה הזאת לפי דעתי חיונית לעניין, אבל בכל זאת יש הבדל. זאת אומרת, אני מחליט להיות יהודי, וההחלטה הזאת היא החלטה להיות יהודי, לא החלטה על תנאי, זה לא החלטה בנוסף, ננסה, נראה, טוב, נמשיך.
במה
שונה,
במה
שונה
הרמה הזאת, הרמה
הזאת? זה לא גדול, משום שכאן אני פועל שלא מכוח ההבנה, זה לא שאני מבין, ולכן אני מבין למה עליי נאמר לעשות את הדבר הזה, ולכן אני מבין. אלא אני עושה, החלטתי לעשות באופן החלטי. זאת לא החלטה, כמו שאמרתי, אם ההחלטה הזאת תהיה החלטה על תנאי, אז גם כן העסק לא, זה לא נעשה ונשמע. ישראל אמרו ננסה ונשמע. ישראל אמרו נעשה ונשמע. כלומר, ההחלטה הייתה החלטה שלא על תנאי. ואז גם אם אני מבין את מה שאני מבין, עדיין צריך להגדיר בדיוק מה כן אני צריך להבין ומה אני לא מבין, מכל מקום זה ודאי לא ההבנה מהסוג הזו הזה שיכול להוות סיבה לפעולה עצמה. מה אתם אומרים? רק א', הבעיה מובנת, מה שהסברתי מובן, מה ש... מה? שרוצה להעיר, לשאול, מה? מה שהם מפגעים אותי לשיטה שלכם? מה? השאלה מובנת, זה בכלל אומר משהו לכם, לא? אני חושב שאני... בחוץ הייתי מאוד מתחבק בשאלות הללו, מה היום נשתם אחראים, לא יודע, איך הדברות זה אומר משהו, אתם הבנתם מה שאתם מתואר, המשמעות של העניין היא משמעות מרחיקת לכת, זה לא דבר פשוט, פשפני. מה... טוב, זה מה שאני אמרתי את השמות, זה חלילה. מי שרוצה להעיר משהו, זה... מה? מה?
אדם נברא מוכן לכך, יהודי נברא מוכן.
כן, איזה ביטוי... איזה ביטוי יתכן כאן את המשקל? כלומר, מה נותן, איזה מין יכולת זאת לעשות ואחר כך לשמוע? כשגם הטענה שרק אחרי העשייה אתה שומע, גם כן טענה חשובה.
כאן זה משנה מה שנבראים עליו, לעבוד השם יתברך למעשה.
זאת אומרת, מה? העצם, כן, זה כמובן הביטוי המרכזי לשכינה, כן? זה העצם, העצמיות. כלומר, יש כאן שני מקורות, נאמר, לפעולה. העצמיות וההבנה. כשהטענה של המהר"ל היא שהעצמיות קודמת להבנה, וזאת טענה שהיא חוזרת ונשנית הרבה אצל המהר"ל, אין זיהוי של ההבנה עם העצם, כבר הזכרנו את זה מספר פעמים בשיעורים, לא יודע אם אתם עדיין לא השתתפתם, זאת טענה שהיא חוזרת ונשנית הרבה פעמים ביחס לאדם. המהר"ל לא מזהה את האדם כמו הרמב"ם עם השכל. האדם הוא לא התודעה שלו. לא מה שאני יודע זה מה שאני. הרמב"ם מזהה את העצמות עם התודעה. כן, בנוסח של דקארט. אני מבין, אני מודע, אני קיים. להיות זה לדעת שאני. זה הדקר. זה הזיהוי של ההבנה, השכל עם המודעות. לפי המהר"ל, וזאת היא, כפי שהזכרנו, תפיסה של הקבלה, ככה הקבלה מלמדת, העולם של העצם קודם, כן, במונחים של הקבלה, זה העולם של החוכמה. זאת היא התודעה, ההבנה, ועליו יש את הכתר שלענייננו יוגדר כרגע כעצמיות. המהר"ל בא ואומר שיש יכולת לאדם לפעול מתוך עצמיותו גם אם הוא לא מבין. הרי הוא משווה את זה למלאכים. המלאכים לא פועלים מכוח שהם מבינים, אלא הם פועלים מכוח מה שהם. נעשה ונשמע פירושו של דבר שישראל מוכנים לקבל את התורה משום שזה מה שהם. המצב האנושי הרגיל, שהוא המצב של הבנה שתמיד יש בו שניות, אני מבין למה, המצב הזה איננו קיים במצב של העצמיות. הפעולה של העצמיות היא פעולה אחדותית. אני עושה משום שזה אני, ובעצם עשייתי אני מוכיח את העובדה שאני עושה. אי אפשר במובן הזה לרתום את העגלה לפני הסוסים. זה לא איזה טענה שאתה יכול לטעון אותה אפריורי. זו טענה שתמיד תופיע הפוסט-פריורי. אם אתה עושה, בזה שאתה עושה, אתה מוכיח את העובדה הזאת שזה אתה. אתה מוצא את זה שזה אתה. זה בעצם הפעולה הזאת שהיא הפעולה של הנעשה ונשמע. שהמהר"ל מסביר שאחר כך הם גם יבינו. המהר"ל בהמשך משתמש, למשל, במושג של התמימות כדי להסביר את העניין הזה. אבל הוא דורש את זה יפה, זה ממש הסבר יפה, ככה משתלב חזק בגמרא, אני לא...
לא בטוח שההסבר הזה בכל היבטיו הוא הפשט של הגמרא, אבל אני מאוד חושב שזאת היא האינטואיציה של הגמרא, כן? שיש כאן, אצל היהודים, זה אופי, חלק מהאופי של היהודים. נזכיר את הדברים של פרנץ רוזנצווייג, שבעצם מגדיר את היהדות, אני לא זוכר באיזה מונח הוא משתמש, אבל הוא אומר שהיהדות היא נרפאת מהערה עצמית, כי איננה פועלת מתוך מודעות לה, אלא, וזה בעצם אותו כובן עצמו שהמהר"ל אומר שהיהודי הוא פועל מכוח מה שהוא, מכוח עצמיותו, והוא כאמור משווה את זה למושג של התמימות, וכך הוא גם כן משתלב יפה בתוך הגמרא, ממש נשמעת יפה, בנקודה הזאת אני לא בטוח שזה הפשט, אבל מכל מקום הוא מביא את הפסוק עם אותו מינה, שרב הראשי ואותו מינה, תומת ישרים תמכן. מכן, זה המושג של התום והיושר, מה הכוונה של הדברים? התמים, לפי המערב, זה בכלל, הוא לא פטי. תמים הוא לא טמבל. מה זה תמים? תמים זה אדם שפועל מתוך מה שהוא. הוא לא שואל שאלות. התמימות היא איזה מצב של אחדות. בעוד שאדם רגיל, הוא תמיד מחפש סיבות ומניעים לפעולותיו, הוא תמיד מוכן לפעול מכוח טבעו, מכוח מה שהוא, ובכך הוא למעשה מסביר את המושג הזה של, של מעשה ונשמע. המעשה והנשמע, פירושו של דבר, הנכונות לפעול מתוך התום שלי, לפעול מתוך מה שאני, להיות אני, כשההבנה היא באה רק אחרי זה. עכשיו, בקשר לתשובה של מה ששאלת מקודם, ואולי זה גם יענה קצת על מה שאתה שאלת, מה בעצם מתואר כאן, מה המובן של זה? הרי אנחנו לא תמימים, מישהו תמים הוא תמים, אבל אז הוא לא שואל שאלות, ויש גם להניח שהוא לא יודע את העובדה שהוא תמים. הוא תמים, זהו. כאן מדובר בסיטואציה של אדם שהוא לא תמים. אחרת, תמים לא לומד מהר"ל, בכל זאת הוא לא מבין אותו. אז אם כן, הסיטואציה היא של אדם שכן מודע לכל העניין הזה. אז הוא צריך להבין משהו, מה הוא מבין ומה הוא לא מבין. זה בעצם מה שאתה קשור לשאלה שלך. אני חושב, ככה אני מפרש לעצמי את הדברים, אני לא משוכנע לחלוטין זאת היא הכוונה של המערה, לפחות בתיאור הקיומי של התנועה הזו, אבל מכל מקום הכוונה היא כזאת. אני יכול להיות להבין את כל הסיפור הזה עצמו. כלומר, את זה כן אני יכול להבין, ולא עוד, אלא שזה תנאי לעניין. כלומר, אני יכול להבין את העובדה שההבנה היא לעולם לא מה שאני. מה שאני פועל מתוך מה שאני מבין, זה כמו האדם שהוא פועל בגלל שהוא יודע שצריך להיות טוב. אדם שפועל בגלל שהוא יודע, ובגלל שהוא יודע, הוא לא טוב. הוא בכלל לא טוב, ראיתי כמה רשעים כאלה. הוא עושה דברים טובים, אבל אם נסתכל עליו, הוא בכלל לא טוב. אדם שהוא פועל בגלל שהוא טוב, הוא פשוט טוב, נקודה. עצם העובדה שהוא צריך לחשוב ולהבין למה להיות טוב, הנקודה הזאת עצמה עומדת באיזשהו מקום בעידוד ובסתירה לזה שהוא טוב. עכשיו, אם אתה מבין את כל הסיפור הזה, שכמובן אפשר לתת לו גם מונחים מודרניים בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית, אם שיש כאן הבדלים בולטים, יש כאן איזו הקדמה של הישות של מה שאני, המערב משתמש במונח של העצמיות להבנה, למה שאני מבין מעצמי, או כפי שזה נקרא בלשון המודרנית, השאלה, היכולת כאן לעשות נעשה ונשמע היא יכולת, וזאת יכולת. שימו לב, היא לא נמצאת במישור האינטלקטואלי. אם תיתן, אם תרצה לפעול אותה או לעשות אותה באינטלקט, לא תהיה מסוגל. זאת יכולת. כלומר, זה דבר שהוא אפשר לבצע אותו. הוא מתבצע למה שאתה מבצע אותו. אתה עושה אותו. הוא קיים באחדות, כמו שהמלאך הוא לא חושב ואחר כך עושה, אלא הוא עושה. גם הפעולה הזאת מתוך התמימות, מתוך העצמות, היא בעצם יכולת ש... והמהר"ל נותן כאן איזושהי הגדרה בין היהודי לבין הגוי בדיוק בנקודה הזו, שהיהודי הוא יהודי. הפושטרית, כמו שאומרים, הוא יהודי משום שיהודי, נקודה. זה חלק מהנקודה היהודית אצלו, והוא פועל מכוח משהו, מכוח עצמותו,
שהוא לא נותן, אבל הוא גם לא זקוק לתת, צידוק שכלתני, אינטלקטואלי, למה שהוא עושה. אבל אני אומר, מנקודת המבט שלנו, מהעמדה שלנו, זה עצמו כן צריך להבין. משום שבנקודת המבט הזאת עצמו, דהיינו שיש עצמות, ובעצם העצמות קודמת להבנה, וההבנה היא תמיד באה אחרי העצמות, וזה רעיון נוסף שאני תכף אנסה להסביר אותו. את זה הוא כן מבין. כלומר, אם האדם מבין שבהבנה הוא בעצם לא יכול למצוא את הפתרון האמיתי, משום שכל הבנה שהיא היא תמיד נגועה באותה יחסיות, באותו רלטיביזם שהמהר"ל תיאר מקודם, שזה רק אפשרי המציאות ולא מחויב המציאות. והוא גם מגלה בעצמו ומוצא בעצמו את אותה עצמותיות, שזה מה שהוא, הוא פועל לפי מה שהוא, הוא באיזשהו מקום מפנה את עצמו לכנות שלו, להתחלה שלו, למה שהוא באמת רוצה, לאמונה העמוקה שלו. הוא לא שואל את עצמו למה עליי להאמין, אלא הוא שואל את עצמו במה אני מאמין, או האם יש משהו שאני מאמין, כמו ש... הווסלר עושה תמיד מלמדים, הוא מחפש את נקודת האמת לאמיתה שלו. זה דבר שנמצא, או שהוא נמצא או שהוא לא נמצא, כמו שאמרתי. אי אפשר להוכיח, אי אפשר לבוא בקריאות לבן אדם. אם הוא מוצא את זה, הוא מוצא את זה. אמרתי, זה עניין שהוא אי אפשר לקבוע את האפריורים. מי שרוצה לקבוע את האפריורים, הוא עושה בו שימוש לרעה. ומי שבא לשני מנתה בעצם דתי, אבל לא יודע מי שאתה דתי, אבל אני יודע את זה. זה כבר שימוש לרעה בטיעון הזה, שימוש שמסלח את כל העניין כולו כמובן, אבל צריכה להיות כאן כנות. הכנות היא באמת היכולת להתבונן לעצמי, לתת לעצמי, להיות עצמי, לתת לנשמה לדבר באיזה מונחים שלא תרצו להשתמש, זה לא משנה כרגע. ואם הדבר הזה נמצא, אז הוא נמצא, וכאן היכולת, ההבנה, היא מאפשרת או פותחת את הפתח לפעול מתוך בצורה כזאת. מישהו פעם הגדיר את זה כהבדל של תמימות ראשונה לתמימות שנייה. התמימות הראשונה היא תמימות שאין בפני אפשרויות, אין עולד כזה, אף פעם לא עמדה לפניו אופציה אחרת אמיתית. התמימות השנייה היא אדם שכבר עמדה בפניו אופציה אמיתית, יחד עם זה הוא הבין שלמעשה אין לו יכולת אמיתית להכריע אלא מתוך התמימות, דהיינו חזרה לתוך המצב הראשוני של התמימות. זאת תמימות שנייה, שללא ספק שונה באופייה מהתמימות הראשונה. מצד שני, יש לה כמובן את היתרונות שאין לה לתמימות הראשונה, משום שבתוך התמימות השנייה הזאת כבר נמצא כל מה שנרחש במצב של חוסר התמימות. מה שאני רוצה לסיים זה בשתי נקודות, אני חושב שכבר... רוצה עוד שתי נקודות שאין כאן בשביל להשלים את התמונה. הנקודה הראשונה זה באמת היחס בין עצמיות לבין הבנה. למה המהר"ל טוען, כך הוא מפרש את המדרש וזה נמצא גם בעוד מקומות, שאחרי הנעשה תבוא גם להבנה. מהי התלות של ההבנה בעשייה? התשובה, אני חושב, אני תמיד מסביר את הדברים בצורה הזאת. שוב, אני אסביר את זה מתוך מערכת אחרת, לא מתוך המערכת של המערב, אבל אני חושב שהיא תוכל לשמש כלי טוב להבין את המערב. הבנה, נגיד, מה שקרוי בפילוסופיה של המדע, סכמה קונספטואלית. מה שטוענים הפילוסופים של המדע, שלמעשה כל הסבר מדעי הוא תוצאה של קונספציה מסוימת. מה הכוונה? יש לך איזה שהן הנחות יסוד, איזה שהן תכליות, מגמות, לא בדיוק כאן כמובן צריך להתכנס ולפרט, והם עושים את זה, אבל זה לא... אין לנו צורך בזה, מה בעצם מגדיר קונספציה. בכל מקום יש כאן איזה קונספציה, איזה תפיסה מסוימת, שיש לו הנחות, יש לו מטרות, יש לו שיטת עבודה, ובתוכה נוצר ההסבר המדעי. ההסבר המדעי כהסבר, כדבר שיש לו מובן, הוא קיים רק על גבי אותה קונספציה, או נאמר מתוך האקסיומות הללו. יש הגדרות מה זה נקרא להסביר, ואיך אתה מסביר, ומה מותר ומה אסור, ולפי איזה כללים אתה פועל וכו'. זה עניין כמו שאמרתי, עניין קונספטואלי. הטענה שהעצמות קודמת לחוכמה, בדבר של המערב, פירושה שאין הבנה מוחלטת. כלומר, כל ההבנה בעצם דיבה רק אחרי שקבעת את עצמך. זה המובן של קדימת העצמות, סגירת הכתר, אם משתמש בקבלה לחוכמה. זאת אומרת, החוכמה היא איננה עדיין מוחלטת. החוכמה, בניגוד לתפיסה הקלאסית, לתפיסה של הרמב״ם, שאומר בעצם החוכמה היא הדבר המוחלט, התפיסה הזאת אומרת לא. החוכמה היא באה רק אחרי קריאה קודמת. הקריאה הזאת נקבעת על פי, על פי העצמות, שהיא כבר איננה נובעת מההבנה. רק אחרי שקבעת את עצמך באופן מסוים, רק אחר כך אתה יכול להבין דברים. רק אחרי שאתה יהודי, אז אתה יכול, אז יש לך קטגוריות הסבר, יש מובנות, יש הערה וכן הלאה. רק אחרי שאתה מקבל על עצמך על תורה ומצוות, אתה יכול ללמוד מראה, כן? אם אתה לא קיבלת על עצמך את קדושת הגמרא, אז לא תוכל ללמוד תורה, תוכל ללמוד דברים אחרים. אבל ללמוד תורה תוכל רק אם לפני כן קיבלת על עצמך את התורה, קיבלת על עצמך עול תורה ומצוות. רק אז נוצרת הקונספציה שהיא קובעת את הכללים, את המובנות, את צורת הלימוד עצמה, את המובן של הקיום של תורה ומצוות. זה הסבר שאני חושב שיכול לתת הבנה מה המהר"ל מתכוון, או הקבלה בכלל, שהחוכמה היא איננה הדבר המוחלט, אלא לפני החוכמה ישנה איזושהי עצמות. שזה אגב דבר, כל העניין הזה הוא עניין מאוד חשוב, מאוד מהותי, מהותי משתי בחינות. גם מהבחינה היהודית, יש כאן באמת איזו הגדרה של המצב היהודי, זה דבר אחד, וגם מהבחינה האישית, כלומר, אני חושב שיש חשיבות עצומה להבין את הנקודה הזאת, שנעשה נשמע, להבין את העובדה שאדם, כשהוא נסה למצוא את סיבותיו באינטלקט, אז הוא תמיד נשאר במצב שלי המציאות. הנקודה השנייה, ואותה אני מסיים, אני מקווה שהוא רוצה לשאול משהו, היא הנקודה של הבחירה. גם הסיפור הזה מתייחס לעניין מאוד רחב אצל המהר"ל. המהר"ל אומר, בכל המקומות, גם בתחילת ישראל, שהבחירה היא תוצאה של היצר הרע. זאת אומרת, מה שמעניין כאן, שלא בגלל הבחירה יש יצר הרע, אלא בדיוק ההפך. היצר הרע הוא המקור של הבחירה. היחס של המהר"ל לבחירה הוא גם כן יחס דיאלקטי. הוא קושר את זה בדרך החיים ביחס לחטא של אדם הראשון. מחד, מה שנותן לאדם את כוחו המיוחד במינו הוא ללא ספק כוח הבחירה. כלומר, העובדה שאני יכול להיות מודע למה שמחוץ לי ולבחור בין האפשרויות השונות. זה הכוח של הבחירה. אבל מצד שני, הכוח הזה של הבחירה הוא גם החטא של אדם הראשון. בעקבות הרמב"ם במורה נבוכים מסביר המהר"ל שלמעשה הבחירה הזאת היא חטא. היא אותו חטא עץ הדעת טוב ורע. הבחירה היא פונקציה של הדעת, של המודעות של האדם רכש לעצמו. כיוון שאדם לפני החטא הוא היה כמו המראה, הוא היה חלק מההוויה האלוקית, וכמו כל דבר בטבע, בהוויה, למעלה ולמטה, הוא פעל מכוח מה שהוא. לא, הוא לא עמד מול המציאות, אלא הוא היה חלק מהאחדות האלוקית, חלק מהמציאות, והמהר"ל רואה בדבר הזה את המצב הגבוה יותר, את המצב הנשגב, את המצב שבו האדם נמצא בהרמוניה עם ההוויה האלוקית, ולא קרוע ממנה. אבל כאשר מחד, הבחירה היא תוצאה של היצר הרע. מעידה גיסה, כמו שאמרתי, הבחירה היא זאת שגם נותנת לו לאדם יכולות שלא היו לו לולא הכוח של הבחירה. הדבר הזה מתקשר עם הנושא שלנו. המצב של ההכרח, המצב של הפעולה מתוך ההכרח, מתוך האחדות, זה בעצם המצב של המלאכים. הוא המצב של ישראל שנעשה ונשמע. ישראל יש להם איזושהי עמדה, איזושהי יכולת, איזושהי, הייתי אומר אפילו תכונה בנפש או מישור בנפש, שהם יכולים להיות או לפעול גם מכוח עצמם שלהם. Okay.
א', אני לא מבין, לאדם שפועל מתוך עצמיותו, אז הוא בכלל הנשמה הוא מיותר. זאת אומרת, ברגע שהוא באמת מגיע להוויה הזאת של נעשה, אז איזה צורך יש לו בכלל בנשמה? זאת אומרת, הוא לפעמים הוא מיותר, לפעמים אפילו זה מוכיח שהוא בעצם לא בנעשה. לפי הקודם שאלה ראשונה. לפי איך שהרב מסביר את ה...
התשובה היא שגם הנשמה אצלו משתנה. יש ערך לחוכמה ולהבנה, אבל ההבדל הוא בין אם ההבנה היא המקור לפעולה, לבין אם ההבנה היא כמו כל דבר, כמו כל גילוי חיים. זאת אומרת, גם ההבנה יכולה להיות קיימת באחדות, כחלק מהתמימות. עכשיו יש את הסיפור של רב נחמן ממעשה מחכם ותם, שאני חושב אחד הנקודות שבו, שבסופו של דבר גם התם הוא לומד את החוכמות. הוא נהיה חכם כמו החכם, אבל הוא לומד אותם מתוך ההקשר של התמימות. זאת אומרת, גם המלאך יש לו תודעה, יש לו הבנה, כמו שאמר על המרקן, על ההבנה הזאת, היא לא הבנה כמו של האדם שמשתמש בהבנה, כמו שאמר הגל, להבין זה לשלוט, כן? הוא לא משתמש בהבנה כאמצעי של שליטה, כאמצעי שבעצם מנתק אותו מההוויה, יוצר איזה קרע בינו לבין ההוויה, אלא החוכמה עצמה היא חלק, היא גם בצורה של ההוויה, היא גם כן חלק מההוויה האלוקית.
הדבר שני, המימד פה של הגזירה זה לא מצד קבלת האדם. זאת אומרת, האדם שחי מתוך הוויה של נעשה, אין לו...
מסכים
איתך. זאת אומרת, הגזירה פה היא איזושהי גזירה אונתולוגית, שאו שאתה נכנס לתוכה ואתה חי בה. זאת אומרת, אדם שחי את עצמיותו הוא לא עומד מולה.
מסכים איתך שעניין הוא כאן סבוך יותר, לא ניתחתי אותו עד הסוף, משום שהמעמד של הגזירה הוא כבר נמצא כלפי אדם שנמצא בבחירה. כלומר, אדם שבמונחים של המערל הוא שכל מוטבע בחומר. ומצד שני, גם השכל המוטבע הזה בחומר, יש לו את המישור של העצמות, ולכן יכול להכריע את עצמו לפעילות מתוך גזירה. אבל זה באמת דבר ש... אני לא יודע אם צריך לעקוב אחרי מה שאמרתי, אבל אנחנו נעסוק בו, כן, כן, בעזרת השם בהמשך, כשנדבר קצת על איך המערל תופס את הנפש של האדם, וכן הלאה. טוב, מי שרוצה לדעת וענה, שאלה שאלות.